אוקיי, בואו נתחיל. טוב, הנושא שלנו הוא אמונה, והסמסטר הראשון בעצם התחלתי אותו במבואות כלליים על המושג אמונה, ואחר כך עברנו לטיעונים שונים או דרכים שונות להגיע אליה. והיינו באמצע הדרך השלישית מתוך ארבע שצריך לפרט. יש עוד, אבל ארבע שצריך לפרט. אז אני רוצה קודם כל לחזור בקצרה לעקרונות של של ההקדמות שעשיתי, ואחר כך טיפה על הדרכים הראשונות, ואז להיכנס לדרך השלישית. אז קודם כל, אמונה ביסודה היא טענת עובדה. לא להפוקי מאנשים שתופסים שאמונה זה רגש, חוויה סובייקטיבית כזו או אחרת. תזכיר לי את השם? יוסף. אתה היית, כן. מה, סמסטר שעבר. אוקיי. להבדיל מכאלה שתופסים שאמונה היא רגש או חוויה או משהו כזה, אמונה היא טענת עובדה. זאת אומרת, מי שמאמין באלוקים, זה בעצם מישהו שטוען טענת עובדה, יש אלוקים. זה הכל. מי שיש לו חוויות רליגיוזיות כאלה או אחרות, רגשות גויים וכל מיני גויים בעין, או כל מיני דברים כאלה, זה יכול להיות אתאיסט גמור. זאת אומרת, אין לזה שום קשר לאמונה, כי לא כי, אבל אינדיקציה לזה, יש אתאיסטים גמורים, מוצהרים, שמדווחים על קיומם של רגשות רליגיוזיים. כן, איינשטיין, דוגמה אחת שדיברנו עליו עכשיו, שהוא בעצם לא האמין באלוקים, לפחות לא במובנו המקובל, אבל היו לו רגשות רליגיוזיים, יש הרבה אומנים שמדווחים על רגשות רליגיוזיים וכדומה. ולכן העובדה שיש לך רגש רליגיוזי לא אומרת שום דבר על מה אתה חושב, בגלל שרגשות באופן כללי לא אומרים שום דבר על מה שאתה חושב. רגשות בסך הכל זה איזשהו מצב נפשי שאותו אתה חווה, זה הכל. אין לזה שום קשר לטענות על על העולם. לכן כן, אולי הערה ככה שקשה להתאפק מלהוסיף אותה, יש איזשהו משבר בדורות האחרונים של ייאוש משכל, מה שנקרא לפעמים פוסט מודרניות, ייאוש משכל, ומתלווה אליו משבר נוסף של שדרוג המעמד של הרגש. אם מהשכל מיואשים, מכניסים במקומו את הרגש. והדבר הזה הוא רעה חולה, בגלל שרגש לא אמור לעסוק בגיבוש עמדות ובקבלת החלטות. רגש הוא בסך הכל משהו שמתעורר בתוכי כתוצאה ממבנה נפשי כזה או אחר שיש בי. ואני חושב שאפשר לראות את הדברים האלה בצורה מאוד חזקה, ממש כן, בימים האלה, נדבר נגיד על שאלת החטופים, על העסקה וכל הדברים מן הסוג הזה, אז מעבר לשאלה אם להיות בעד העסקה או נגד העסקה, טיעונים לפה, טיעונים לשם, דבר אחד נראה די ברור, שהדיון סביב העסקה לא מתנהל. אין דיון. אם טוב לעשות עסקה, לא טוב לעשות עסקה. אין דיון. גם כשעולים טיעונים, זה טיעונים מטומטמים לחלוטין בדרך כלל. גם בעד וגם נגד, שניהם. אין פה עדיפות לאף צד. והסיבה לזה היא שאנשים פועלים מהבטן. זאת אומרת, אנשים שיוצאים להפגנות מחרפים את נפשם על הכבישים בשביל להחזיר את החטופים ולהגיד שזה ערך עליון, זה אנשים שהבטן שלהם מובילה אותם בדרך כלל, לא כולם. יש כאלה שבאמת אולי קיבלו החלטה עניינית שהם בעד, ויש טיעונים בעד. אבל הרוב, מה שנותן את האנרגיות למהלכים האלה, זה האמוציות. ואני חושב שבמקרה הזה, אגב, יש הבדל בין הצדדים. זאת אומרת, התנגדות לעסקת חטופים בדרך כלל היא פחות אמוציונלית. יותר רציונלית. בלי קשר לשאלה אם היא נכונה. אפשר להתווכח על השאלה אם היא נכונה או לא. אבל היא פשוט פחות אמוציונלית, כי האמוציות לוקחות אותנו, כן, למקום של רצון להחזיר אותם. נכון? זה הנטייה הפשוטה שיש אצל אנשים. ולכן אנשים יותר אמוציונליים יתמכו בעסקה. זה לא אומר שמי שתומך בעסקה הוא אמוציונלי, בהכרח. וזה כן אומר שמי שאמוציונלי בדרך כלל יתמוך בעסקה. וזה בעיניי בעיה, כיוון ששיח צריך לנהל עם טיעונים, לא עם רגשות. רגשות יכולות להוביל אותנו למקומות בעייתיים מאוד. אז הנקודה היא שהתנהלות רגשית זה לא המצאה חדשה. תמיד, מאז ומעולם, בני אדם התנהלו בצורה רגשית. אלא מהי? שבעבר היה ברור לאנשים שאם אתה מתנהל בצורה רגשית זה כשל. צריך להתגבר על זה. זאת אומרת, אם אתה מתנהל בצורה רגשית, צריך להשתדל להשליט את השכל על הרגש. מה שקרה בעקבות המשבר הפוסט-מודרני, זה שההתנהלות הרגשית הפכה לאידיאולוגיה. לא רק שאתה לא רואה בזה כשל, זה מבחינתנו אידיאולוגיה. אתה צריך להתנהל באופן שהרגש שלך אומר. כן? אתה צריך להתחבר לדברים, או כל מיני אמירות מן הסוג הזה. זה בעצם מה שעומד מאחוריהן, זה שיש איזושהי אידיאולוגיה שההתנהלות צריכה להיות רגשית. זה לא רק שלא רואים את זה ככשל, אלא יש ייאוש מהשכל, השכל לא יכול להוביל אותנו לשום דבר, אז מילא מה נשאר? נשאר מה שאני מתחבר אליו, מה שעושה לי את זה, כן? מה שמעורר בי רגשות או חוויות עזים יותר. ואני חושב שזה זה אולי המכה הכי קשה של מה שקורה היום במדינה, הרגשיות הזאת. בלי שום, עוד פעם, בלי שום קשר לטענות עצמן. זאת אומרת, אני אישית, מאוד מתנגד לעסקאות חטופים מכל סוג שלא יהיה. אבל זה לא משנה, אני מבין, יש טיעונים בעד. זה לא שאין טיעונים בעד. מה שאני מתנגד באופן קטגורי זה לאופן שבו מתנהל השיח על עסקת החטופים. לא לטענה או לא לעמדה של עצמה. השיח הוא לא מתנהל השיח, כמו שכן מתנהל. השיח לא מתנהל. אולי אפשר, מי שהבאתי את הדבר הזה, זה בדיחה ששמעתי פעם, משלמה ניצן ברדיו בשם דוב סדן, היה מרצה לספרות באוניברסיטה העברית, אז הוא אמר שהאדם הבא שיעשה מהפכה בעולם יהיה אורתופד יהודי. למה יהודי? כי רוב האנשים שעושים מהפכות בעולם הם יהודים. אבל למה אורתופד? זאת אומרת, כי היהודי הראשון שעשה מהפכה בעולם היה אברהם אבינו, משה רבנו, כן? שאו מרום עיניכם, ראו מי ברא אלה. אפילו את הראש. זה לא נוצר לבד. אוקיי? האדם השני, היהודי השני שעשה מהפכה בעולם היה ישו. כאילו את הלב, רחמנא ליבא בעי, הוא אמר שהלב הוא החשוב. היהודי השלישי שעשה מהפכה בעולם היה מרקס, הקפיטל, כן, הכל בבטן, נכון? היהודי הרביעי שעשה מהפכה בעולם היה פרויד, שאמר שהכל מתחת לחגורה. אוקיי? אז התחלנו בראש, עברנו ללב, ירדנו לבטן ומתחת לחגורה. היהודי הבא שעשה מהפכה בעולם כנראה יהיה אורתופד בכפות הרגליים. לאיפה עוד נשאר לרדת? או שיש רופא מפרקים, יכול להיות בברכיים, עוד איפשהו, אפשר אולי, כן. יש פודיאטר, נדמה לי, קוראים לרופא של כפות רגליים. טוב, בכל אופן, לענייננו, מה שבעצם הבדיחה הזאת אומרת, אני חושב שהיא שמה אצבע על דבר מאוד נכון, מעבר לבדיחה שבדבר. היא שמה אצבע, התיאור שהוא מציע שם הוא תיאור מאוד נכון. יש איזושהי ירידה של מרכז הכובד, שבו אנחנו מקבלים את ההחלטות שלנו מהראש, ללב, לבטן, מתחת לחגורה. והירידה הזאת לא אומרת שאנשים נהיים יותר טיפשים. הם לא. אנשים של הדור הזה לא יותר טיפשים מהדורות הקודמים. אולי אפילו ההפך. אלא הם פחות, הם לא עם פחות שכל, הם פחות שכליים. זה לא אותו דבר. ואתה יכול להיות אדם מאוד מוכשר, אבל אתה לא נותן אמון בשכל כמשהו שהוא זה שאמור לקבל את ההחלטות. וזה בעצם המשבר שמתאר את הירידה הזאת שדיברתי עליה קודם. יש פרק יפה מאוד בספר התניה, פרק ת' נדמה לי, אני חושב, או זין, נדמה לי שת', שהוא מדבר בדיוק על הנקודה הזאת. זאת אומרת, כן, בדרך כלל מתארים לנו את המאבק בין טוב לרע, כמאבק בין יצר טוב ליצר רע. כן? עכשיו, זה מגוחך התיאור הזה. יש המאבק בין, אם אתה מתאר את המאבק כמאבק בין יצר טוב ליצר רע, אז אדם טוב זה שמישהו שהיצר הטוב שלו יותר חזק מהיצר הרע. איפה אני בסיפור הזה? את היצר הטוב שלי הכריע את היצר הרע, ולכן אני הולך בכיוון שלו. אז היצר הטוב יתגבר, לא אני. מה זה קשור אליי? זה לא יכול להיות מאבק בין יצר טוב ויצר רע, המאבק שעליו אנחנו מדברים. אז בין מה למה המאבק? אני עושה תרגום, שם זה בשפה יותר חסידית קבלית, אבל התרגום הוא התרגום הזה. המאבק הוא בין מה שהוא קורא נפש אלוקית לבין מה שהוא קורא נפש בהמית. נפש בהמית זה המימד היצרי כולו, כולל היצר הטוב והיצר הרע. שניהם שייכים לנפש הבהמית. כל המימד היצרי שלנו. המימד היצרי שלנו זה המימד שרוצה לקחת אותנו אחרי הבטן. הוא הרגש, הוא הבטן, לא משנה. רוצה לסחוב אותנו אחריו, כן, את ה, לנטרל את הראש ולקחת אותנו, למשוך אותנו בעקבותיו. מושכייני אחריך נרוצה. סיפור של עגנון, כן, עם המושכייני. מושכייני ונרוצה. אז הדברים האלה זה הממד היצרי. ומי שאדם שנפש בהמית מנהיגה אותו, יכול להיות אדם שמתנהג בצורה נפלאה. כי היצר הטוב שלו הרבה יותר חזק, מתגבר על היצר הרע, וכיוון שהוא אדם יצרי, הוא הולך בעקבות היצרים שלו. אז הוא איש טוב להפליא. הוא עושה רק טוב. בסדר? אדם אחר, יצרי, היצר הרע שלו יותר חזק מהיצר הטוב, אז הוא אדם מרושע, הוא מתנהג בצורה מרושעת, הוא עושה דברים מרושעים. למה? כי הוא אדם יצרי, ובמקרה אצלו היצר הרע יותר חזק. לא היצר הטוב יותר חזק. אוקיי? אבל שניהם אנשים יצריים. ומה שנדרש מאיתנו זה לא להיות אדם יצרי שהולך עם היצר הטוב, אלא לא להיות אדם יצרי. בכלל, לא לתת להניג אותנו לא ליצר הטוב ולא ליצר הרע. שניהם צריכים לשבת בצד. מי שמקבל את ההחלטות זה אני. תגידו מה שיש לכם להגיד. יצר הטוב, דבר, יצר הרע, דבר. הבנתי, שמעתי, עכשיו אני מקבל את ההחלטות. זה נקרא אדם של נפש אלוקית. נפש אלוקית, הכוונה השכל, כן, האדם שמקבל החלטות מלמעלה. לא אדם שמקבל החלטות או לא מקבל החלטות, לנמשך מלמטה. ומה שקורה זה שהאדם של נפש בהמית הוא לא אדם יותר טיפש מהאדם של נפש אלוקית. זה לא הבדל בין חכם לטיפש, או בין מישהו עם שכל ובלי שכל, אלא זה הבדל בין אדם שכלי ואדם לא שכלי, בלי קשר לרמת הכישרון שיש לו. זאת אדם מאוד מוכשר, אבל הוא לא שכלי. הוא לא שכלי, הוא מתנהל על פי הרגש שלו. אבל יכול להיות אדם מאוד מוכשר, זה לא קשור. יכול להיות אדם מאוד חכם. בסדר? לכן ה... דיברנו על השאלה איך מגיעים לטעויות, כן? שיחה הקודמת איתך. איך מגיעים לטעויות? איך אנשים חכמים כמוני מגיעים לטעויות? התשובה היא כי הם לא אנשים שכליים. הם מוכשרים כמוני, יותר מוכשרים ממני. אבל היצר לוקח אותם, או הנטיות לוקחות אותם ולא ההחלטות. ואז הם יכולים להגיע לעמדות שגויות, למרות שהם אנשים מאוד חכמים. לא שכל מי שחושב אחרת ממני הוא אדם יצרי. אני אומר, כך זה הסבר אפשרי, למה אדם חכם יכול להגיע למסקנות בעייתיות. כן, זה, הזכרתי שאוסקר ויילד אמר שיש שטויות כל כך גדולות שרק אינטלקטואלים יכולים להגיד אותן. זאת אומרת, זה ביטוי לעניין הזה. כל אופן, אני חוזר אלינו, אז בעצם הטענה היא שאמונה אמורה להיקבע כטענת עובדה או כעמדה ולא כרגש. אם יש לי רגש שמוליך אותי לאמונה, אני אתאיסט מוחלט. אני אתאיסט שבמקרה הרגש שלו כמו היצר הטוב, כן? כמו שמי שהיצר הטוב לוקח אותו, הוא לא אדם טוב. הוא כבשה. כבשה גם כן הולכת על פי הטבע שלה. יש לה טבע מאוד נעים, כבשה לא טורפת אף אחד, היא לא עושה כלום, הכל בסדר. יש לה טבע מאוד נעים והיא הולכת עם הטבע שלה. אדם שהולך בעקבות יצרו הטוב הוא כבשה. ומה שנדרש מאיתנו זה להיות בני אדם, לא כבשים. ובני אדם אמורים לקבל החלטות, ולקבל את ההחלטות הטובות, אבל לקבל החלטות באופן טוב. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה רק שנעשה את הטוב, הוא היה מתכנת אותנו להיות יצורים דטרמיניסטיים שמתוכנתים לעשות טוב. למה הוא נתן לנו בחירה? הבחירה הרי מאפשרת לנו גם לעשות רע. כי הוא רוצה, לא בגלל שהוא רוצה שנעשה רע, אלא שהוא רוצה שאנחנו נבחר בטוב, לא שנעשה את הטוב. זה לא אותו דבר. כן, אליהו אומר לעם, במעמד הר הכרמל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא האלוקים לכו אחריו, אם הבעל לכו אחריו. בדרך כלל אנחנו מבינים את זה כאילו הוא דחק אותם לפינה, תעלול רטורי כזה, דמגוגיה כזאת, כן? הוא דוחק אותם לפינה כזה, הוא לא באמת מתכוון. לא, אני חושב שהוא באמת מתכוון. אתם באמת חושבים שהבעל הוא האלוהים? אז לכו על זה. ואם הקדוש ברוך הוא האלוקים, אז לכו אחרי זה. ואתם כל פעם מתנדדים לכיוון אחר. למה? כמו הגששים, כן? אני לא הלכתי לא עם אבא, לא עם אמא, אני הלכתי עם החבר'ה. זאת אותו דבר, זאת אומרת, אתה לא מאמין בבעל, אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה מאמין במה שהחבר'ה עושים. אז יום אחד אתה הולך לבעל, יום אחד אתה הולך לחבר'ה, לקדוש ברוך הוא. אתה לא מאמין ולא אתאיסט, אתה כלומניק, אתה כבזה. יום אחד כבזה, יום אחד, לא משנה, נמרה. אבל אתה בעל חיים. אדם נדרש לקבל החלטות. ולכן, סתם, השלכה לדוגמה, לא יודע אם דיברתי על זה או לא בהתחלה במבורות של הסמסטר הקודם, שווה להתעכב על זה. אדם ש... נגיד, כשאנחנו, יש לנו תלמיד או ילד, כן, שהוא בוחר לנטוש את הדרך הדתית. הרבה פעמים אנחנו תופסים על זה ככישלון חינוכי. כן, נכשל, הילד יצא לא דתי. אוקיי? אני לא חושב שזה נכון. תלוי למה. זאת אומרת, אם הוא יצא לא דתי כי הוא נמשך אחר יצרו הרע, זה באמת כישלון. אבל אם הוא יצא לא דתי כי זה מה שהוא באמת חושב, זאת הצלחה גדולה. כי בחרנו, כי יצרנו, עזרנו לילד להגיע למצב שהוא יהיה יצור בוחר. שהוא ילך עם נפש אלוקית. נכון, נדרש ממנו גם לבחור נכון. ואני חושב שהילד הזה לא בחר נכון. לדעתי, הוא לא בחר נכון. ויש פה הצלחה בזה שהוא עושה את מה שהוא בוחר. זאת הצלחה גדולה. ושמי שממשיך לעשות, לקיים את הכל, כי זה אזור הנוחות שלו, כי ככה נוח לו, ואין לו כוח, אומץ, חוכמה, לא יודע מה, מה שאתם רוצים, לצאת נגד הזרם, והוא נשאר יהודי כשר, ומקיים את כל המצוות, והכל בסדר, וזה כישלון חינוכי. זה כישלון חינוכי, כי הוא לא באמת בחר בזה, יצרתם כבשה. זאת אומרת, זה לא פסגת ההצלחה לייצר כבשה. אז אני אומר, הדרישה היא דרישה כפולה, להיות בוחר ולבחור בטוב, כמובן. לא שאם אתה בוחר, אז כמרנו, המשימה הוא שלמה. לא, צריך לבחור ולבחור בטוב. אבל לא מספיק לעשות את הטוב, אתה צריך לבחור בטוב. זה הנקודה החשובה. וכשאתה רק עושה טוב או עושה רע, אז אתה אדם יצרי, אתה אדם שפועל על פי רגש. אם הרגש שלך הוא טוב, אתה מתנהג טוב. הרגש שלך הוא רע, אתה מתנהג רע. אבל תכל'ס שניכם אנשים שהם לא יוצלחים. כבשים. כבשה עם יצר כזה, וזאת כבשה עם יצר אחר. זה הכל. מה שנדרש מאיתנו זה לא להיות כבשים, זה להיות בני אדם. אוקיי? לכן, נחזור לענייננו, זה אומר שרגש לא רלוונטי לדיון. זה לא מעניין איזה רגשות יש לי ואיזה חוויות יש לי. מה שיש לי או שאין לי, זה לא ממש רלוונטי. הרמב״ם בפרק י' מלכות תשובה, בהתחלה הוא, אחרי שהוא מדבר על עולם הבא, ושכר וכל מיני דברים כאלה, ואין ראוי לעבוד את השם על דרך הזו, כך הוא אומר, שזו דרכם של הנשים והקטנים, אין פה נשים, אז אפשר להגיד, גם נשים וגם קטנים, ואין ראוי לעבוד את השם על דרך הזאת. אז מה כן? לעשות את האמת מפני שהוא אמת, וסוף הטובה לבוא. מה זאת אומרת? יש גמול, לא שאין גמול. הגמול יבוא למי שמגיע לו, כל בסדר, לא שאין גמול. אבל אתה לא אמור לעבוד בגלל הגמול. אתה צריך לעשות האמת מפני שהוא אמת. עכשיו אם אני ארחיב את זה יותר, אז אני אומר, אתה צריך לעשות את האמת מפני שהוא אמת, לא, זה לא בא להפוקי רק ממי שעושה את זה למען השכר, אלא גם ממי שעושה את זה בשביל לפרנס את הרגש שלו, בשביל לקבל תועלות רגשיות, נפשיות, כאלה או אחרות, כן, מה שמרקס כינה אופיום להמונים. כמו שהדת היא אופיום להמונים, ואין לכם אמירה יותר נכונה מזאת. זה אופיום להמונים, הרבה מאוד אנשים נשארים דתיים, כי זה האופיום שלהם. זה נותן להם איזה שקט, זה מרגיע אותם, הם חושבים שיש תחושה טובה לדעת את האמת המוחלטת, ולהבין שכל האחרים... כן. מזכיר לי את הרבי מבלז. סיפורים על הרבי מבלז אומרים, הגדות של דוד שלי, שלא יודע איזה רבי מבלז, לא משנה, אני צריך להאמין שזה היה. הוא הלך לרופא עיניים, אז הרופא עיניים אומר לו, תראה, אתה רואה את ה... את הציפור ההיא שם, את נסה לעקוב אחריה, כי הוא רוצה לראות איך העיניים, שאל אותו מה זה ציפור. הוא כל כולו עסוק בשר הפי קדושה, הוא לא יודע מה זה ציפור, וצורת מטבע ודברים כאלה. טוב, ככה בדרך כלל נראים חסידים אגב, שזה, מי שמנהיג אותם לא יודע מה זה ציפור ומה זה, מה זה מטבע. טוב, בכל אופן, סליחה, לא התכוונתי לה. זה בסדר, אם לא יודעים מה זה אופיום, אין שום בעיה. אין שום בעיה, זה בסדר גמור, להפך. אז קודם כל את הרגש הוצאנו, אז מה כן? אנחנו מדברים בעצם על טענת עובדה שיש אלוקים, וכמובן מכוח זה מחויבות לציוויו. ושוב פעם, מחויבות לציוויו גם היא מבוססת על תפיסה שזה באמת מחייב, לא על רגש שאני מרגיש מחויב. אלא תפיסה, על מסקנה פילוסופית שאומרת שאם אלוקים מצווה, זה מחייב אותי. אם אני מרגיש מחויב, זה עוד פעם רגש, לא מעניין. אין מרגיש, לא מרגיש, לא משנה כלום. השאלה אם באמת אני מחויב או לא מחויב, זה הנקודה. זאת אומרת, דתיות פירושה או אמונה, ודתיות, כן, אמונה לא במובן פילוסופי, אלא במובן דתי, פירושו להאמין בטענת העובדה שיש אלוקים, ולהיות מחויב לציוויו. זה פחות או יותר ההגדרה, ובשני המישורים האלה, לרגש אין שום משמעות ושום תפקיד. זאת אומרת, לא באמונה ביחס לאלוקים, ולא במחויבות. גם זה לא. כן, אם מישהו אומר לי, אני מחויב, כי ככה חינכו אותי, אני גדלתי בבית שהיה נורא חשוב לקיים מצוות, ולכן אני מחויב, ואני מקפיד על קלה כחמורה. אז האיש לא קיים מצווה מימיו. זאת אומרת, הוא עושה דברים, כי ככה תכנתו אותו, כי ככה חינכו אותו. בסדר, גם הפגני חינכו אותו לרקוד סביב המדורה. גם אותו חינכו. זה לא מעניין. אתה צריך לעשות את מה שאתה חושב שהוא נכון. וזה בסדר, לקחת את מה שחינכו אותך, לחשוב עליו ולהגיע למסקנה, אם אתה מסכים או לא. אם אתה מסכים, הכל בסדר. לא שכל אחד חייב לעשות ההפך מה שחינכו אותו. אבל אתה לא חייב לעשות את מה שחינכו אותך. הקורלציה צריכה להיות אפס, לא אחד ולא מינוס אחד. צריכה להיות אפס. נותן... אוקיי, אז הטענה היא ש... אלה שתי הטענות בעצם שמכוננות את המושג של הדתיות. דיברתי על סובייקטיביות, על הרב שגר וכל העניינים האלה, לא אחזור על ההשמצות האלה שוב. יש מצוות עשה א' ברמב״ם, זה מצוות אמונה, כן, להאמין בהשם. אמרתי שזה מצווה מופרכת, זאת אומרת אי אפשר לצוות להאמין, בגלל שאם אמונה היא טענת עובדה, לא שייך לצוות מישהו להחזיק בעובדה כלשהי. לחשוב שעובדה כלשהי היא נכונה. מה שייך לצוות? אם מישהו יצווה עליי, לחשוב שזה שולחן. בסדר? אם זה שולחן באמת, אין בעיה, אני חושב שזה שולחן, אבל לא כי הצטוויתי, כי הגעתי למסקנה, זה שולחן. אבל אם אני חושב שזה לא שולחן, אז מה זה רלוונטי שיצוו עליי לחשוב שזה שולחן? אם תשכנע אותי, אין בעיה, שכנעת אותי. אם לא תשכנע אותי, ואתה רוצה שאני אקיים את זה רק מכוח ציווי, איך אפשר לקיים את זה מכוח ציווי? אפילו אם הייתי רוצה, אני לא יכול לקיים את זה מכוח ציווי. כי אני לא חושב שזה שולחן. אני מזכיר לי סיפור על רב חיים, כן, היו לו שני תלמידים מובהקים, רב חיים ובריסק. היו לו שני תלמידים מובהקים, ובורכבר, כן, ברכת שמואל, והבן שלו, גריז, בריסקרוב, כן? כן, מספרים בישיבות, מה ההבדל בין רב בורכבר לבין הבריסקרוב? אם רב חיים היה אומר שהשולחן הזה הוא פרה, אז הבריסקרוב היה אומר, נו, אם אבא אמר, לא תסור מכל שזה מוכה, כנראה שזה באמת פרה. הבורבר כבר לא כאן, הוא רץ להביא את הדלי לחלוב את השולחן הזה. אז זה ההבדל בין שני סוגי ההתייחסויות. אוקיי, אז בקיצור, אי אפשר לצוות מישהו להחזיק בטענת עובדה. כי לצוות פירושו לצפות ממני לעשות משהו בגלל הציווי. גם אם בלי הציווי לא הייתי עושה את זה, אני אמור לעשות את זה בגלל שאני מחויב לציווי. למשל, מצווים עליי לא לברור בשבת, אוקיי? מה זה אומר שזאת מצווה? זה אומר שגם אם אני רוצה לברור, חושב שנכון לברור, אני לא אעשה את זה, בגלל שהתורה דורשת ממני לא לברור בשבת. פה שייך לדבר על סמכות במובנה הפורמלי, בדרישה לעשות משהו רק מכוח הציווי. למה? כי אני יכול להאמין שמותר לברור בשבת, ועדיין אפשר לדרוש ממני, כן, אבל אל תברור. כי הסנהדרין אמרה לא ויש לו את אסור. אוקיי? אז זו דרישה אפשרית. יכול להחליט לא להיענות לה, כן להיענות לה, אבל אין שום סתירה בקיומה של דרישה כזאת. אבל דרישה להאמין באלוקים, זה דרישה להאמין בטענת עובדה, זה לא דרישה להתנהג באופן מסוים. אני יכול להתנהג באופן מסוים גם אם אני לא חושב שזה נכון. לכן שייך לדרוש ממני להתנהג כך. אבל אי אפשר לדרוש ממני להאמין. גם כל י' ג' העיקרים של הרמב״ם, זה פשוט מופרך לחלוטין. אי אפשר לדרוש מבן אדם להאמין בעיקרים. אתה יכול להגיד שהמסורת אומרת את העיקרים האלה. אם תקבל את המסורת, אז אתה מקבל גם את העיקרים האלה, כי זה מה שהיא אומרת. בהנחה שהיא באמת אומרת את זה. אוקיי? אתה לא יכול לצוות על בן אדם להאמין בעיקרים האלה, כי הם עיקרים. ואם לא, אז אתה אפיקורס. אז אני אפיקורס, מה לעשות? אם אני חושב שלא יבוא המשיח, כן? רבי הלל בסרט סנהדרין, רבי הלל אמר רבי הלל, אין להם משיח לישראל שכבר אכלו בימי חזקיה. הוא לא יאמין במשיח. ביאת המשיח. זאת אומרת, מה אומרת שרה לימרי לרבי הלל? עדיין קוראים לו רבי הלל, הכופר הזה. כן? אבל שרה לימרי, יסלח לו הקדוש ברוך הוא. למה? כי זה מה שהוא חשב, מה אתה רוצה שהוא יעשה? הוא אומר לו, כן, אבל אתה אפיקורס. מה לעשות? אז אני אפיקורס. מה אני יכול לעשות? אם אני חושב שלא יבוא המשיח, זה מה שאני חושב. מה אתה יכול להגיד לי עכשיו? לא, אבל אתה מצווה לחשוב שהוא כן יבוא. אני לא יכול להיות מצווה לחשוב. אם תשכנע אותי, אז אני אחשוב שהוא יבוא. אם לא שכנעת אותי, אתה לא יכול לדרוש ממני לחשוב משהו שלא שכנעת אותי. זה פשוט לא, זה לא ציווי אפשרי. גם אם אני רוצה לקיים אותו, אני לא יכול לקיים אותו. אין ציווי כזה, לא יכול להיות ציווי כזה. אוקיי? הרבה פעמים מקשים על מצוות עשה א' של הרמב״ם, המצווה להאמין, שאם אתה לא מאמין, אז מה טעם לצוות? כל מצווה מניחה את האמונה בקיומו של מצווה, נכון? אם אתה מאמין בקיומו של מצווה, אז אתה מחויב למצוות שלו. איך אפשר לצוות להאמין בקיומו של מצווה? אם אתה לא מאמין בקיומו של מצווה, אי אפשר לצוות אותך. אם אתה כבר כן מאמין, אז אתה כבר מאמין. אתה לא יכול להיות מכוח ציווי. אני טוען טענה יותר רחבה. זה לא בדיוק אותו דבר. טענה זאת היא טענה ספציפית על ציווי להאמין בקדוש ברוך הוא. אני מדבר על כל ציווי שתוכנו אמונה בטענה עובדתית. לא רק על האמונה בקדוש ברוך הוא. לא יכול להיות גם ציווי להאמין בביאת המשיח. גם זה לא יכול להיות. לא יכול להיות מושגית. זה פשוט סתירה מושגית, אנליטית. זה, לא, זה בכלל לא קשור לשאלה של מקורות. תביא לכם מקורות פה, מקורות, זה לא רלוונטי למקורות. גם על זה הגמרא אומרת, כן, האלוהים אילו אמרה יהושע בן נון לא ציית אלי. אמרה בחולין. מה הכוונה? יש דברים שאותם גם אם היה אומר יהושע בן נון לא הייתי מקבל. זה לא נכון, מה לעשות? לכן לא שייך לצוות להחזיק בטענת עובדה. ואם אמונה בקדוש ברוך הוא היא טענת עובדה, לא רגש ולא חוויה ולא שום דבר כזה, אז לא שייך לצוות להאמין. אי אפשר לצוות על טענת עובדה. אוקיי, זה כן אפשר, נכון? זה נקודה, זה מבוא ראשון. מבוא שני, זה לגבי אולי הערה, לגבי יהדות בכלל. אנחנו נסח את זה כך. רש"י הראשון על התורה, מביא את השאלה של רבי יצחק. רבי יצחק אומר שמה, למה התורה לא התחילה בחודש הזה לכם ראש חודשים? פרשת בו, כן? שהיא המצווה הראשונה שהצטווינו. פה סאבטקסט מעניין לשאלה הזאת, למה שהיא כן תתחיל משם? מה זה הקושייה הזאת? יש פה איזושהי הנחה שהתורה בעצם אמורה להכיל רק מצוות, נכון? מסכימים? זה ההנחה בקושייה הזאת. הנחה מעניינת, לא? קושיות, יש לו תירוצים, התירוץ צולה לחלוטין, כן, התירוץ, אז למה כתבו את כל ספר בראשית, חומש ורבע? עד פרשת שמות, כוח מסע וגיל עמו לתת להם נחלת גויים. שאם הגויים יבואו ויגידו שארץ ישראל ניסתים אתם, כן, שכבשתם ארץ שיבת אומות, משהו כזה, אז נגיד להם שהארץ היא של הקדוש ברוך הוא, והוא נתנה לשאר ישר בעיניו. נו באמת, אתם רציניים. את, כל החומש ורבע זה משהו בא ללמד אותנו, שאם יבואו הגויים, אני לא יודע, אני מתרשם שסינואר לא ממש מתרשם מזה. את צולע בקיצור. אבל משהו יותר מעניין ברש"י הזה זה הקושיה, לא התירוץ. למה להתחיל מהחודש הזה לכם? למה אתה מניח שהתורה זה רק מצוות? והתשובה היא, כי תורה מלשון הוראה היא באמת אמורה להכיל רק מצוות. כל דבר שהוא מעבר למצוות, צריך הסבר למה הוא שם. לא אמור להיות שם. התורה בעצם אמורה להעביר אליי את הציוויים של הקדוש ברוך הוא. התורה הייתה אמורה להיות רק הלכה. אבל העובדה היא שיש בתורה חלקים שהם לא הלכה. והשאלה היא למה הם שם? אז אם קוראים את התשובה של רש"י בעיניים קצת יותר רגישות, אז נדמה לי שהמוקד הוא לא כדי שיהיה לנו תירוץ למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל. למרות שכן, המחשבה הציונית דתית ממש מתרפקים על הרש"י הזה בצורה מופלאה. אלא הדגש הוא לדעתי, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו. כי יש הבדל בין הטיעון הכוחני שאומר, הקדוש ברוך הוא ברא את הארץ, הוא הבעל הבית, אז הוא יכול לתת אותה למי שהוא רוצה. זה טיעון כוחני. זכותי, אני בראתי, זה שלי. יכול לתת למי שאני רוצה. אבל רש"י לא אומר רק את זה. לא, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו. מונח ישר, הוא לא במקרה. ספר הישר אצל חז"ל זה ספר בראשית. למה? אז הנציב בהקדמה מדבר על זה, זה ספרן של ישרים. זה מלמד יושר, זה מלמד התנהלות ישרה. אם אנחנו קצת סלקטיביים לגבי רמאויות שונות של יעקב וכולי, אבל באופן עקרוני, זה מלמד התנהלות אמור ללמד התנהלות ישרה, להביא לנו דוגמאות, דמויות ישרות וכדומה, אוקיי? אז רש"י בעצם אומר לנו, אפשר לשאול אפילו יותר מזה, לפני. אז הסברת לנו רש"י למה כתוב פרק א', ומה עם שאר החומש הראשון ועוד שתי פרשיות בחומש השני? באת להסביר לנו שהקדוש ברוך הוא בעל הבית, הוא ברא את העולם? פרק א', הבנו. אבל איפה עוד 50 פרקים? שאלת הרי למה צריך את ה-50 פרקים האלה ועוד שתי פרשיות? והתשובה היא שהפרק הראשון בא לתת לנו את הזכות הכוחנית. הקדוש ברוך הוא בעל הבית, הוא ברא את הארץ, הוא יכול לתת אותו למי שהוא רוצה. שאר הפרקים באים ללמד מי ישר בעיניו. זה הסבר הצדקה מהותית למה אנחנו קיבלנו את הארץ. לא רק כוחנית. כוחנית זכותו לתת למי שהוא רוצה. אבל למה באמת הוא בחר דווקא לתת לנו? כי אנחנו אלה שישרו בעיניו. איך אנחנו יודעים את זה? זה בא ללמד ספר בראשית. ספר הישר. כן? ספר בראשית בעצם בא ללמד, אפשר לומר, מוסר. ההלכה מתחילה בפרשת בו. זיכרה של התורה זה ההלכה, אבל יש פרשיות פריפריאליות שמדברות על מוסר או על לקחים אחרים, אולי תיאורים היסטוריים כאלה ואחרים. מה שמגדיר, הייתי אומר, יהדות כדת, אמונה יהודית, זה רק ההלכה. שום דבר חוץ מזה. אין דבר כזה מוסר יהודי, כל הדברים האחרים לא קיימים. יהדות זה הלכה, אין שום דבר אחר. מוסר זה דבר אוניברסלי, באופן מהותי. מה שמוסרי, כל באי העולם מחויבים לו. כולם צריכים להיות מוסריים, זה לא דרישה רק מיהודים, נכון? אין דבר כזה מוסר יהודי ומוסר לא יהודי, אם זה מוסרי זה מוסרי, ואם לא אז לא. יש הלכה, זה לא בהכרח תמיד מתלכד עם המוסר, אבל מוסר הוא בהגדרה אוניברסלי. ולכן החלקים האלה בתורה שהם לא הלכה, הם באמת חלקים אוניברסליים. גם הגויים משתמשים בהם, הנוצרים לומדים אותם, ואפילו מייחסים להם קדושה, אין בהם שום דבר יהודי באופן עקרוני. גם לענייננו, עניינים אקטואליים, אין דבר כזה יהדות חילונית, כן, זה אוקסימורון, יהדות חילונית. יהדות זה הלכה. יהדות בלי הלכה זה כמו מתמטיקה בלי מתמטיקה. אין דבר כזה. זה סתם משחקי מילים. אז לכן, כשאני מדבר על אמונה, זה נקודה רגישה, כי יהדות זה רק הלכה. אז מה המעמד של אמונה באלוקים? הלכה זה לא, כי מצוות עשה א', אמרתי, זה, אני לא יודע, המצאה של הרמב"ם, המצאה מוזרה, אבל אין איזה מקום למצווה כזאת, זה לא מצווה. אמונה באלוקים היא תנאי להיכנס למשחק. אם אתה מאמין באלוקים, אתה במשחק, יש הלכה, אתה מחויב לה, יהודי מחויב כך, גוי מחויב כך, אחרי שאתה מאמין באלוקים. האמונה באלוקים זה איזשהו תנאי מקדים, שאם אתה צולח אותו, אתה במשחק. זה לא חלק מההלכה. והמשחק זה ההלכה. אז לכן, כשאנחנו עוסקים באמונה, אנחנו בעצם עוסקים בנושא שהוא במובן מסוים אוניברסלי, הוא לא עניין יהודי. כשאנחנו עוסקים בשאלה אם יש או אין אלוקים, זאת שאלה שכל אדם, כל גוי יכול לשאול את עצמו. ואם התשובה היא שיש אלוקים, אז זאת התשובה הנכונה, גם מבחינת האסקימוסי זאת התשובה הנכונה. יכול להיות שהוא לא יודע את זה, אבל אם המסקנה האמיתית היא שיש אלוקים, אז יש אלוקים, זאת טענת עובדה. זאת טענה יהודית. עובדות, אין עובדות יהודיות, רק הנאצים חשבו שהפיזיקה של איינשטיין זה פיזיקה יהודית. אין פיזיקה יהודית, יש פיזיקה נכונה ופיזיקה לא נכונה. אם היא נכונה, אז היא נכונה, ואם לא, אז לא. לכן גם בעיניי אין דבר כזה מחשבת ישראל. יש מחשבה נכונה ומחשבה לא נכונה. אם המחשבה היא נכונה, אז היא המחשבה שלי. אם היא לא מחשבה נכונה, אז היא לא שלי. ולא משנה מה הייתה אמא של הוגה המחשבה הזאת. אם אמא שלו הייתה יהודיה והמחשבה הזאת לא נכונה, אז אני לא מאמץ אותה. ואם האמא שלו הייתה גויה, אבל המחשבה הזאת נכונה, אז אני כן מאמץ אותה. אז מה אכפת לי אם זה מחשבת ישראל או לא מחשבת, אני לא יודע, יש מחשבה נכונה, מחשבה לא נכונה, זה הכל. את עובדות זה דבר שבהגדרה אוניברסלי. אין דבר כזה עובדות יהודיות. ולכן הדיון בשאלה אם יש או אין אלוקים, הוא דיון אוניברסלי. דיון פילוסופי, כללי, לא קשור בכלל ליהדות. שאלה אם יש או אין אלוקים, צריך לברר את הטענת עובדה הזאת, או שהיא נכונה או שהיא לא נכונה. השאלה השנייה, האם אני מחויב לציוויו, אפילו היא לא יהודית. כי אם אני מחויב, אם באמת אלוקים שמצווה יוצר מחויבות, כל מי שנמען לציווי הזה הוא מחויב אליו, אז זה נכון לכל באי עולם. איפה אז נכנס הייחוד היהודי? שאנחנו מצווים בדברים שאחרים לא מצווים. המחויבות לכל ציווי קיימת אצל כל באי עולם, גם גוי חייב לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. דה פקטו הוא ציווה אותו פחות דברים משהו ציווה אותנו. בסדר? לכן היהדות בסך הכל לברר מה הוא ציווה אותנו. לא האמונה באלוקים, ולא התפיסה שציווייו מחייבים. שני האספקטים שדיברתי עליהם קודם, לא קשורים ליהדות. השיעור שבו אנחנו עוסקים בסדרה הזאת, לא קשור ליהדות, זה לא שיעור ביהדות. זה שיעור בפילוסופיה. אוקיי? היהדות נכנסת אחרי זה, אחרי שעברתי את ה... הגעתי למסקנה שיש אלוקים, אני מאמין בזה שאלוקים קיים, הגעתי למסקנה שציווייו מחייבים, עד כאן מסקנות פילוסופיות כלליות, מכאן והלאה, עכשיו אני צריך ללמוד הלכה, כדי לדעת מה הוא ציווה ומה הוא לא ציווה. ואז אני יודע מה מוטל עליי לעשות. זה עיסוק יהודי. אם גוי אין לו מה לעסוק בהלכה, זה לא רלוונטי מבחינתו. אוקיי? אז זה עיסוק יהודי. אבל שני האספקטים שדיברתי עליהם קודם, לא קשורים ליהדות. זה דיון בפילוסופיה. אוקיי. כן, זה תחילת היד החזקה. יש לידה שיש שם מצוי ראשון. הוא ימציא כל הנמצאים, וכולם לא נמצאו אלא מהמיטה תימצאו, וכן הלאה. לידה שיש שם מצוי ראשון, צריך לדעת. זה הכל. פשוט טענת עובדה. עכשיו, אז איך מגיעים, שאלתי, איך מגיעים למסקנה העובדתית הזאת? אני מתמקד כרגע בראשונה, בשאלה אם יש או אין אלוקים. שאלה של המחויבות, אני מקווה שנגיע אליה בסוף הסמסטר. אבל קודם כל בשאלה העובדתית, האם יש או אין אלוקים. אנחנו עוסקים בטענת העובדה הזאת. איך אפשר להגיע למסקנה לגביה? אז יש לנו שני ארגזי כלים באופן עקרוני שעומדים לרשותנו בכלל, במחשבה שלנו. ארגז הכלים הפילוסופי וארגז הכלים האמפירי, המדעי. ארגז הכלים האמפירי יסודו בתצפית. הוא פשוט עושה תצפיות ולומד מהם כל מיני דברים. זה הארגז המדעי, ארגז הכלים המדעי. ארגז הכלים הפילוסופי זה ארגז של טיעונים הגיוניים, אחרות, מסקנות, טיעונים, כן, פילוסופיה. פילוסופיה אי אפשר להכריע אותה באמצעות תצפית, אחרת היא לא הייתה פילוסופיה, היא הייתה מדע. אבל עדיין פילוסופיה עוסקת בטענות שמתיימרות להיות אמיתיות או שקריות. זאת אומרת, הדיון שם הוא בשאלה מה אמיתי ומה שקרי. ההכרעה אם זה אמיתי או שקרי היא לא בכלים אמפיריים. אבל עדיין זה ארגז כלים שמטפל בשאלות של אמת ושקר. יש לנו שני ארגזי כלים. אלא מהי? שיש לנו בעיה לטפל בטענת העובדה שיש אלוקים בשני ארגזי הכלים האלה. גם בארגז הכלים המדעי, קשה להשתמש בו כדי להגיע למסקנה שיש אלוקים. איך אני יכול להציע ניסוי שיבדוק את הטענה האם אלוקים קיים או לא? אני לא רואה שום דרך תצפיתית, מדעית, להגיע למסקנה הזאת. אז ארגז הכלים המדעי לא באמת יכול להועיל לנו פה. אז זה כנראה ארגז הכלים הפילוסופי. אבל ארגז הכלים הפילוסופי גם הוא בעייתי. למה? כי פילוסופיה בדרך כלל מבוססת על טיעונים. ממש דברים שדיברנו קודם. פילוסופיה מבוססת על טיעונים. טיעונים גוזרים מסקנות מתוך הנחות. מסקנה, נגיד, מתוך הנחות. אבל מה פירוש נגזור מסקנה מתוך הנחות? מכירים את הבדיחה בישיבה? דיברתי על זה כבר, אבל זה בכל זאת. הבדיחות בישיבות, כן, מניין שכל יהודי צריך ללכת עם כובע. כתוב היה לך אברהם. יהודי כמו לא הלך בלי כובע. אם אברהם הולך עם כובע, אנחנו תלמידיו הנאמנים, צאצאיו הנאמנים שהולכים בדרכיו, גם צריך ללכת עם כובע. מה שהיה להוכיח. מה אתם אומרים על ההוכחה הזאת? טובה, הכל בסדר? תקפה? להכניס את מסעית הכובעים? יש בה בעיה? מה אתם אומרים? טיעון טוב או לא טוב? שאלה. למה? מה לא טוב בו? נכון, מניח את המבוקש. מה הכוונה? הרי בדרך בעצם הכנסתי במובלה את המסקנה שאותה אני רוצה להוכיח. המסקנה היא שכל יהודי צריך להיות עם כובע. זה מה שאני רוצה להוכיח, נכון? עכשיו בואו נעקוב אחרי ההוכחה. כתוב היה לך אברהם, נכון? יהודי כמו הרי לא הלך בלי כובע. מה זה? למה יהודי כזה לא הלך בלי כובע? כי כל יהודי צריך להיות עם כובע. נכון? זאת אומרת, המסקנה שאותה רצינו להסיק, שכל יהודי צריך להיות עם כובע, בעצם נכנסה בעקיפין, במובלה, כאחת ההנחות של הטיעון. כן, זה נקרא הנחת המבוקש. מה שביקשתי להוכיח, אני מניח אותו כבר בתוך ההנחות. אוקיי? אלא מהי? שכל טיעון לוגי מניח את המבוקש. עם כל השולחנות האלה, כל השולחנות הם חומים, הדבר הזה הוא שולחן, לכן הדבר הזה הוא חום. למה באמת, אם אני מניח שכל השולחנות הם חומים ושהדבר הזה הוא שולחן, אני חייב גם לקבל את המסקנה שהדבר הזה הוא חום? למה אני לא יכול לאמץ את ההנחות ולשלול את המסקנה? ושהמסקנה נמצאת בתוך ההנחות. כי אני אומר שכל השולחנות הם חומים. זה בסך הכל משפט כללי שהוא מקצר אוסף של הרבה מאוד משפטים. השולחן הזה הוא חום, והשולחן ההוא חום, השולחן הזה הוא חום. במקום להגיד, להצביע על כל השולחנות, אני אומר, כל השולחנות הם חומים. אבל זה רק לשון מקצרת, נכון? באופן עקרוני, מה שאני מתכוון לומר, כל אחד מהשולחנות הוא חום. ואם גם זה שולחן, אז מה אמרתי בעצם? שבפרט גם הדבר הזה, השולחן הזה גם הוא חום, נכון? אז המסקנה שאותה רציתי להוכיח בעצם הייתה טמונה בתוך ההנחות. זאת בדיוק הסיבה שמי שמקבל את ההנחות לא יכול שלא לקבל את המסקנה, כי נמצאת בתוכן. או במילים אחרות, הטיעון הלוגי הזה הוא תקף בגלל שהוא מניח את המבוקש. או במילים עוד יותר אחרות, הנחת המבוקש היא לא כשל. הנחת המבוקש זה שם נרדף לטיעון לוגי תקף. טיעון לוגי תקף זה טיעון שמניח את המבוקש. אותו דבר להגיד את זה ולהגיד את זה, זה אותו דבר. אלא מה? יש לפעמים הנחת המבוקש שהיא טיפשית, היא לא עוזרת לנו בכלום. בסדר, אז לא קידמת אותי בכלום, כי אם אני לא מקבל שכל יהודי צריך להיות עם כובע, אז אני לא אקבל גם את הטיעון שלך, כי אחת ההנחות שלו זה מה שאני לא מקבל. אז מה עזרה ההנחה הזאת? מה זה עזר הטיעון הזה? לעומת זאת, בטיעונים יותר מורכבים, תחשבו על הגיאומטריה למשל. גם גיאומטריה זה לוגיקה בעצם, יש לכם את ההנחות, רק בכלים לוגיים בלבד אפשר להגיע למסקנות. למה בכל זאת בגיאומטריה התחושה שזה לא טריוויאלי? לא דבר בנאלי שכל אחד יכול היה להבין לבד גם בלי העזרה של המורה. למה לא? כי הדרך יותר מתוחכמת, זה הכל, גם שם הכל נמצא בתוך האקסיומות. כל התוצאות שאתם מגיעים אליהן נמצאות בצורה כזו או אחרת בתוך האקסיומות. רק הדרך מהאקסיומות אל התוצאות האלה, היא דרך יותר מורכבת, שאנחנו לא מצליחים בדרך כלל לעשות אותה לבד. אנחנו צריכים עזרה. זה הכל. אבל אחרי שקיבלנו את העזרה, אנחנו בעצם מבינים את הדרך, ואנחנו רואים שהמסקנה הייתה טמונה בתוך ההנחות. זה הפירוש הוכחה. הוכחה פירושו להראות לך שהתוצאה הזאת טמונה בתוך ההנחות. זה נקרא הוכחה. אוקיי? Okay? כשמוכיחים לי שסכום הזוויות במשולש של 180 מעלות, מה בעצם אומרים לי? שאם אתה מקבל את האקסיומות של הגיאומטריה, אתה חייב להניח שסכום, אתה חייב להסיק שסכום הזוויות במשולש של 180 מעלות. למה? כי המסקנה הזאת נמצאת באיזושהי צורה בתוך ההנחות האלה, בתוך האקסיומות האלה. צורה מתוחכמת, אבל היא נמצאת שם. אוקיי? פעם שאלתי תלמידים, מה יותר בטוח ומה יותר נכון בגיאומטריה? האקסיומות או התיאורמות? לתיאורמות יש הוכחה, לאקסיומות אין. אז התיאורמות יותר נכונות מהאקסיומות. מה? הגיוני שכן. הגיון שלי אומר אחרת. הוכחה של תיאורמה, פירושו להעמיד אותה על האקסיומות. זה נקרא להוכיח. אם את האקסיומות אתה לא מקבל, מה עוזר את ההוכחה? ההוכחה מביאה אותך מהאקסיומות אל המסקנה. אבל אם את האקסיומות אתה לא מקבל, אז ההוכחה לא תעזור לך בשום צורה. הוכחה זה בסך הכל להעמיד את המסקנה על ההנחות, זה הכל. ואת ההנחות מאיפה אני יודע? אין לי הוכחה עבורם. מאיפה אני יודע? אה? מה זה נתנו לי? מי נותן לי הנחות? וכמה זה עולה? אני צריך להגיע למסקנה שהנחות מסוימות נכונות. אבל איך? באמצעות טיעון לוגי. אז הטיעון ההוא גם כן תהיינה הנחות. איך? אז דיברתי על זה, אני לא אחזור על זה בהרחבה. אני טוען שזה כושר שיש לנו להבין שדברים מסוימים נכונים, אני לכושר הזה קורא אינטואיציה. יש לנו אינטואיציה שאומרת שדברים מסוימים הם נכונים. ואם אני סומך עליה, ואני סומך עליה, אז מבחינתי זה הכלי שבאמצעותו אני צובר הנחות. ואז יכולה להיכנס ללוגיקה ולגזור מההנחות האלה מסקנות. אבל הכל מתחיל מהאינטואיציה. הלוגיקה היא לא במקום אינטואיציה. בלי אינטואיציה אין שום משמעות ללוגיקה. מה זה אומר עכשיו? זה בעצם אומר שכל טיעון לוגי מניח את המבוקש. כל טיעון לוגי שמוכיח מסקנה כלשהי, בעצם הראה לנו שהמסקנה הזאת תמונה בתוך ההנחות של הטיעון. אם היא לא הייתה תמונה שם, לא היה טיעון לוגי תקף שמביא אותי אליה. אבל אם זה כך, אז גם ארגז הכלים הפילוסופי לא יכול להביא אותנו לאמונה באלוקים. למה? בגלל שתחשבו שמישהו הביא לי טיעון פילוסופי, שהמסקנה היא שיש אלוקים. אתם מבינים שאם הטיעון הזה הוא טיעון תקף, זה אומר שהמסקנה שיש אלוקים הייתה חבויה בתוך ההנחות של הטיעון. זה המשמעות של הטיעון תקף. עכשיו, אם אני לא מקבל את ההנחות האלה, אז הטיעון לא ישכנע אותי, נכון? אם הטיעון שכנע אותי, זה אומר שקיבלתי את ההנחות. אני קיבלתי את ההנחות, אז כבר מראש אני יודע שיש אלוקים, כי הרי הטענה שיש אלוקים חבויה בתוך ההנחות. בקיצור, אי אפשר להחזיר בתשובה אתאיסט. טיעון לוגי שלוקח אתאיסט לא יכול להוכיח לו שיש אלוקים. אף פעם לא. לכל היותר, אתה יכול להראות למישהו שהוא מאז ומעולם היה מאמין. הוא חשב שהוא אתאיסט, הוא התבלבל. הוא לא קרא את עצמו נכון. הוא בעצם היה מאמין תמיד. איך אני מראה לו את זה? כי אני לוקח הנחות שאותנו מקבל, אני מראה לו בכלים לוגיים שמהם יוצאת מסקנה שיש אלוקים, אבל המסקנה הזאת, אם היא יוצאת בכלים לוגיים, זה אומר שהיא הייתה חבויה בתוך ההנחות. ואם הוא את ההנחות קיבל, אז הוא בעצם כבר היה מאמין באלוקים עוד מההתחלה. הוא רק לא היה מודע לזה. אז הנה, עכשיו הבאתי את זה לידיעתו. וטיעון פילוסופי לא יכול לקחת אתאיסט ולהפוך אותו למאמין. טיעון פילוסופי יכול לגלות לאתאיסט, ומי שחושב שהוא אתאיסט, שהוא לא באמת אתאיסט. הוא בעצם אדם מאמין. לא היה מודע לזה, אבל הטיעון מראה לו את זה. זה כל מה שטיעון יכול לעשות. נו, עכשיו אני חוזר ושואל, אז איך אנחנו יכולים להגיע למסקנה שיש אלוקים? אז המדע האמפירי לא יכול לעשות את העבודה, וארגז הכלים הפילוסופי גם לא. הוא לכל היותר יכול לקחת אדם מאמין ולשכנע אותו. לשכנע את המשוכנעים. אתה לא יכול לקחת מישהו שלא מאמין ולהביא אותו לאמונה באלוקים בכלים פילוסופיים. כלים של טיעונים פילוסופיים. אז לא ארגז הכלים הפילוסופי ולא ארגז הכלים המדעי יכול לעשות את העבודה. אז מה כן? טוב, אז פה אנחנו מגיעים לכל מיני אמירות שאני לא אכנס אליהן. שפת הגוף שלי כבר אומרת מה אני חושב עליהן. אמירות שאמונה זה מעל השכל, זה רגש אילאי, בדיוק כל מיני דברים כאלה. את לא צריך לא מדע ולא פילוסופיה, במקום שנגמרת הפילוסופיה מתחילה האמונה, וכל מיני אמירות של משגיחים מהסוג הזה, כל מיני נונסנס למיניהם. אין דבר כזה, זאת אומרת, אמונה זה טענת עובדה, אבל אני צריך להגיע למסקנה שהעובדה הזאת נכונה. אם אני לא מגיע למסקנה שהעובדה הזאת נכונה, אני אתאיסט. אני אתאיסט עם רגשות רליגיוזיים. אבל אם לא ארגז הכלים הפילוסופי ולא ארגז הכלים המדעי יכול להביא אותי לשם, אז מה כן? כדי להבין את זה, אז צריך להבין איך בכלל אנחנו מגיעים להחזיק בהנחות מסוימות. אמרתי שאת זה אנחנו עושים באמצעות האינטואיציה שלנו. האינטואיציה שלנו מביאה אלינו או מגלה לנו כל מיני תובנות שנראה לנו שהן נכונות. ומכאן נוצרות הנחות היסוד שלנו. ואז מתחילה הלוגיקה לעבוד. אוקיי? האם אפשר לשנות אינטואיציות? מישהו יש לו אינטואיציה X, ומישהו אחר האינטואיציה שלו אומרת Y. האם אחד יכול לשכנע את השני? כן. ברור שכן. איך זה קורה? בדיוק באותה צורה כמו שנוצרה האינטואיציה, איך אני נוכחתי בזה ש-X הוא נכון? אינטואיציה זה סוג של הסתכלות על המציאות, ואני מבין ש-X נכון. הסתכלות לא בעיניים, הסתכלות שכלית. אני מבין ש-X הוא נכון, אוקיי? יכול להיות שאני יכול לקחת אותו להסתכל על המציאות באותו מבט שאני מסתכל עליה, או מאותה זווית שאני רואה אותה, ופתאום הוא יווכח ש-X נכון. בדיוק כמו שאני נוכחתי בזה בהתחלה. הוא יבין שהוא ראה לא נכון קודם, הוא חשב ש-Y נכון. לא, טעות. עכשיו פתאום הוא רואה זה מזווית אחרת, הוא מבין ש-X נכון. את השכנוע ביסודו הוא בעצם הסתכלות מזווית שונה. עוד פעם, הסתכלות אינטלקטואלית מזווית שונה, לא בעיניים. כן? הסתכלות מזווית שונה, אתה פתאום רואה את הדברים אחרת, ואתה מבין שמה שחשבת קודם לא נכון, והאמת היא אחרת. רק כך אפשר לשכנע. פשוט להשתמש בכלים שפועלים עם האינטואיציה. לכלים האלה אפשר לקרוא שם. הכלים האלה נקראים רטוריקה. רטוריקה יש לה שם רע אצלנו. בדרך כלל מזהים רטוריקה עם דמגוגיה. כן, דמגוגיה זה בעצם הסחת דעת, כן, עובדים על בן אדם, מתעתעים בו, אוקיי? זה דבר שלילי. אבל רטוריקה זה לא דמגוגיה. רטוריקה זה אמצעים שהם לא לוגיים, אולי יותר ספרותיים אפילו, שמנסים לקחת את הבן אדם להסתכל על סיטואציה מסוימת ולראות אותה אחרת. וכך לשנות את דעתו. נגיד, אתה לא רואה מה הרע בלרצוח, זאת אומרת, בוא נקרין לך סרט על רצח. תקל בסרט, תבין מה זה הדבר הזה, עכשיו תבדוק את עצמך שוב. תגיד לי, האם אתה חושב שרצח זה דבר חיובי או שלילי? הרבה אנשים, אחרי שיראו את הסרט הזה, יבינו שבעצם הם מתנגדים לרצח. הם חושבים שרצח זה דבר רע. זה סוג של שכנוע, זה לא שטיפת מוח, זה שכנוע. זה ניסיון לראות אספקטים מסוימים של המציאות מזווית שונה. ומה שחשבת קודם שאתה חושב, יתברר לך שלא, אתה חושב אחרת. זה כלים שהם יותר ספרותיים, אומנותיים ופחות לוגיקה. כמו שגם לוגיקה יכול לעשות את העבודה. לוגיקה לוקחת הנחות ומוציאה מהן מסקנות. אם אתה רוצה לטפל בהנחות עצמן, איך אני משנה הנחות של מישהו, אז אתה לא יכול להשתמש בלוגיקה. ההנחות הן הבסיס שעליו עובדת הלוגיקה. אבל ההנחות עצמן הן פועלות בספירה האינטואיטיבית, לא בספירה הלוגית. ולכן הכלים לאמץ או לדחות או לשנות הנחות, זה כלים של רטוריקה, ולא של לוגיקה. עכשיו, איך עובדים הכלים הרטוריים? באמת, דוגמה קודם, למשל, מראים לך סיטואציה בסרט של רצח. פתאום הרצח נוכח לך מול העיניים, זה לא רק איזה מושג מופשט כזה. ופתאום אתה אומר, רגע, זה באמת לא... עם זה אני לא יכול להשלים. אוקיי? תחשבו למשל, משהו שאולי... רצח נראה לנו רחוק, כי כולם מזועזעים מזה, נכון? אבל תחשבו למשל על אכילת בעלי חיים. לא רצח של בני אדם. יש כל מיני סרטים מזעזעים של תנו לחיות לחיות וכל מיני כאלה, שמראים לך בעצם מה עוברים בעלי החיים האלה בשלבי הגידול שלהם. זוועות, זה שואה. הם עוברים פשוט התעללות שואה, לגמרי. אוקיי? בשישלי ביצים או עוף, או אני לא יודע מה לאכול לשולחן. עכשיו, כשאתה רואה את זה בסופר, בתוך ניילון ארוז יפה, אתה לא, אפילו אתה יודע אינטלקטואלית שזה עובר שם כל מיני שלבים בעייתיים, אתה לא רואה את זה, זה לא, הכל בסדר, אתה אוכל את העוף, הכל נהדר, אוקיי? ואז אתה פתאום רואה את הסרט, רגע, זה לא יכול להיות שאני אוכל דבר שנוצר בצורה כזאת, אוקיי? עכשיו, יש כאלה שיגידו זאת שטיפת מוח. שטיפת מוח, בעצם יצרו בך איזשהו זעזוע, אני טוען שלא. זה איזשהו מפגש בלתי אמצעי עם הסיטואציה, שעוזר לך להבין אותה יותר טוב ממה שהיית מבין בלי המפגש הזה. ואתה פתאום מגבש עמדה אחרת לגבי הסיטואציה הזאת. זה רטוריקה, זה לא דמגוגיה. זה לא שטיפת מוח. תחשבו, יש דוגמה, יש גם בוויקיפדיה, תוכלו לראות, מה שנקרא חדר של מרי. מכירים את זה? מרי הייתה פיזיקאית גאונית, סתם משל, כן? פיזיקאית גאונית הייתה מומחית באופטיקה. ידעה את כל עקרונות האופטיקה לגווניהם. לגווניהם תרתי משהו. וכל חייה היא פעלה בתוך חדר שחור לבן. לא היו צבעים בחדר, כן? עכשיו, היא ידעה כל השדות ואורכי גל וכל מה שאתם רוצים. אנחנו יודעים שאורך גל קובע את הצבע, כן? אז היא ידעה כל מה שעושה כל אורך גל, הכל, אבל לא היו צבעים בעולמה. עכשיו, היא יצאה החוצה, והיא פתאום רואה העולם שיש בו צבעים, ירוק, אדום, כל מיני. כן? אתם יודעים שחום למשל אין לו אורך גל. חום זה לא צבע באמת, זה... חידה מעניינת, אבל לא משנה, אדום, ירוק או צהוב, משהו כזה. האם היא למדה משהו חדש? כך שואל המשל. היא הייתה מומחית באופטיקה, היא יודעת מה עושה אור צהוב, מה עושה אור אדום, הכל. והיא מעולם לא פגשה את הצבע, האדום, הצהוב, הירוק, כן? מה זה צבע? היא לא ידעה. היא ידעה אורכי גל, גלים, איך הם מתנהגים, הכל היא יודעת. אבל איך נראה צבע? עכשיו, ברור שהיא למדה משהו חדש. היא פוגשת באופן בלתי אמצעי דברים שאותם היא ידעה באופן תיאורטי, באופן מופשט. למשל, לגבי פסיקת הלכה, זו דוגמה נהדרת, אני חושב, כי לגבי פסיקת הלכה, הרבה פעמים אתה לא מבין באופן בלתי אמצעי את הסיטואציה, גם אם אתה תלמיד חכם עצום, ואתה יכול לנתח את הסיטואציה באופן תיאורטי מצוין, אסור לך לפסוק לגבי. יש משהו שאתה לא מבין שם בסיטואציה. כתבתי פעם מאמר על פסיקת הלכה בשואה. ושם אמרתי שהיה שם, לקחתי דוגמה, זה סדרת מאמרים של מישהו בשם הרב גיברלטר, שהוא חי בגטו קובנה, הבן שלו כתב את המאמרים האלה, והוא אחז שבגטו אין דיני ממונות, אין בעלות על ממון בגטו. דיני הממונות פקעו. ולכן למשל, אם אפשר לקחת דברים ואתה לא נחשב גזלן, אם מישהו לבא ממנו כסף, הוא בא להחזיר אחרי השואה, הוא היה רב באיטליה, בא להחזיר לו אחרי השואה את הכסף שהוא לבא ממנו, אתה לא חייב לי, הכסף לא היה שלי. אין דיני ממונות בגטו, זאת הייתה טענתו. ואז הייתה תגובה של איזה רב שעוסק בדיני ממונות, אומר, טוב, זה בגטו וזה, אין להאשים אותו, אבל לא היה לו ספרים, ברור שזה לא נכון, הוא אומר. הלכתית, מה זאת אומרת? יש לי גזל וברור. עכשיו, זאת דוגמה נהדרת למישהו שהוא יכול להיות תלמיד חכם מאוד גדול, אבל אם אתה לא חווית את הסיטואציה באופן בלתי אמצעי, אתה לא יכול לגבש עמדה לגביה. מי שחווה את הסיטואציה יכול להבין שבסיטואציה כזאת אין דיני ממונות. אין, זה לא רלוונטי. מקום שבו כל ילד אוקראיני יכול לראות לך בראש ולקחת את כל מה שיש לך ולא להיענש, אין שום בעיה. מעשה לגיטימי לחלוטין. אז אי אפשר להגדיר בעלות על ממון. אין תוקף לדיני הממונות בסיטואציה כזאת. אבל את זה יכול להגיד רק מי שחווה את זה באופן בלתי אמצעי. הסתכלות אינטלקטואלית מופשטת על הסיטואציה לא מספיקה כדי לקבוע דבר כזה. כן, הדוגמה שהבאתי שם, אני חושב, שני אנשים עולים, יורדים במעלית, ניתק הכבל, מעלית נופלת למטה מגובה של 50 קומות, אוקיי? יש להם דקה, עוד דקה הם מתרסקים ועוזבים את ה... מסיימים את הקריירה, אוקיי? תוך כדי הדקה הזאת, אחד אומר לשני, תן לי עת, אני רוצה לכתוב מכתב פרידה לקרוביי. לא, לא מוכן לתת לך. האם מותר לו לגזול ממנו את העת? אתם מבינים? שיש היגיון רב בטענה שאין משמעות לבעלות שלו על העת, נכון? הוא לא יכול לעשות כלום עם העת, עוד דקה, שניהם מתים וגם העת מתרסק, כך שהוא אפילו לא יעבור בירושה לצאצאים, אין כלום, זה עוד דקה כל הסיפור הזה לא קיים. במצב כזה אתה לא יכול להיות, אין משמעות לבעלות שלך על העת, אני יכול לקחת לך את העת. אולי זה נכון, אולי לא, ואתם מבינים שסוג טיעון כזה הוא לגיטימי, ואת יכול להיות טיעון כזה. כי מי שחווה באופן בלתי אמצעי את הסיטואציה הזאת, מבין שבמצב כזה, הבעלות על ממון פוקעת. אין בעלות על ממון. אז הנקודה שאני רוצה לומר זה, שלשכנע מישהו בכלים של רטוריקה, זה בעצם להביא אותו לאיזשהו מפגש בלתי אמצעי עם הסיטואציה. ואז פתאום הוא יכול להיווכח שעמדתו שונה ממה שהוא חשב שהיא. וכן, באמת משהו שהתלבטתי לגביו לא מעט. כן, כל מיני אנשים שחוזרים בתשובה בעקבות טראומה קשה. ניצל מהצבא, מאיזה, לא יודע, קרב קשה, לא יודע מה, מתאונת דרכים קשה וכולי, וחוזר בתשובה. זה אמיתי? או שהוא נשטף לו המוח? לא, אבל זה חוויה קשה, טלטלה אותו, בסדר? כן? אין אתאיסטים בשוחות, מכירים את הפתגם הזה? זאת אומרת, בשוחות כולם פונים לקדוש ברוך הוא, כי מי יציל אותם? אף אחד לא יציל, אני תחת הפגזה. כן, גם מי שלא מאמין בו, אומרים, לא יועיל, לא יזיק, אני פונה לקדוש ברוך הוא. זה אמונה אמיתית? זה באמת מגלה אמונה אמיתית שיש בתוכם? או שזה סתם, לא יודע, אפקט פסיכולוגי? לא יודע, שאלה מעניינת. אולי אצל חלק זה כך, אצל חלק זה כך, אני לא יודע. כן, אתן לכם דוגמה. שנייה, שנייה דוגמה. אז נגיד מישהו חוזר בתשובה, כן, ספר תהילים עצר לו את הכדור, כן, בכיס, נגיד את הסיפורים האלה. ספר תהילים, אני לא בדקתי כמה ספרי ברית חדשה עצרו כדורים, או כמה ספרי צ'יפופו עצרו כדורים, ובדקתי סטטיסטית האם ספרי תהילים עצרו יותר כדורים. אני מניח שלא. אבל עובדה, יש אנשים שחוזרים בתשובה בעקבות אירועים כאלה. רובם אגב נרגעים אחרי שנגמר הקרב. אבל יש כאלה שכן ממשיכים. זה אמיתי? או שסתם טלטלו אותם פסיכולוגית וזהו, שטיפת מוח. או להגיד, הוא נפגש באיזשהו אופן בלתי נמצאים בסיטואציה, אבל לי זה נראה שמו שטיפת מוח סתם. זאת אומרת, אני, ככה אני חושב. זאת אומרת, זה איזשהו אפקט פסיכולוגית. יכול להגיד שלא. בעצם מאז ומעולם היה, הוא הבין שיש אלוקים, הוא רק הכחיש את זה. ופתאום זה נגלה לו באיזושהי צורה בלתי אמצעית. אולי, אני לא יודע. יכול להיות. למה הדוגמה שרציתי להביא לכם? פעם נסעתי עם המשפחה באוטו, גרנו בירוחם. היינו באיזה שמחה בכפר חבד, וחזרנו חזרנו משם לכיוון ירוחם, הגענו לגדרה, יצאה איזה בחורה צעירה, זה היה אחד בלילה, יצאה איזה בחורה צעירה מהצד, מי שלפניי בלם, היא, אחרי זה התברר שהיא קיבלה רישיון באותו יום. היא יצאה, יצאה מה, 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 היה לה, היה לה עצור. היא יצאה, זה שלפניי בלם, אני נכנסתי בו, טוטלוס. לא, לא יודע, טוטלוס, הושבת. לא, לא יודע, טוטלוס. הושבת אבל הרכב, אי אפשר לנסוע בו. אוקיי? אחד בלילה עם שמונה אנשים, שישה ילדים, אשתי ואני ושישה ילדים, אחד בלילה, באמצע על הגדרה, זה, כן, כל איזה עיר, אולי. מה עושים שם? איך נחלצים מהקטסטרופה הזאת? אני חושב שאפילו, מי שלא היה לנו אפילו פלאפון, זה היה עוד לפני עידן הפלאפון. אולי, אני כבר לא זוכר. לא זוכר. כל אופן, עכשיו, כל זה אירועים שאחרי. למה? כי באותו זמן, ברגע שהייתה ההתנגשות, שנייה אחרי זה, נעצר לידינו רכב גדול, ריק, של שכן שלנו מירוחם. עוד לא עצאתי מהרכב, עוד לא עצאתי, לא הבנתי מה קרה. נעצר לידינו רכב גדול, ריק, שכן שלנו מירוחם. הכניס את כולנו, כל השמונה, לתוך הרכב שלו, השארנו את המפתח שם באיזה קיוסק לגרר, ונסענו לנו לשלום לירוחם. בדרך התברר, הבחור הוא פוליטיקאי. והוא נוסע הרבה פעמים מירוחם לירושלים, עם כל מיני עסקנויות למיניהן. מכיר את הדרך הזאת בעל פה. באותו ערב הוא התברבר. הוא פספס את הירידה מלטרון, הוא הגיע שם, אומר, רם לגדרה, לא, מקומות שהוא לא, לא הבין איפה הוא נמצא. הוא נסע שם, ואז הוא עמד לנסוע עליו, בכלל לא ראה, כי התאונה עוד לא קרתה. זה ממש, בשנייה שזה קרה. ואשתו אומרת לו, אריה, תעצור רגע, משפחת אברהם פה. אולי הם צריכים משהו. פלא שבכלל ראתה אותנו. הוא אומר, בסדר, אז משפחת אברהם פה, אז מה? עוד לא ראו את התאונה אפילו, זה רק קרה. עוד לא היה ברור, כן, עוד לא יצאנו מהרכב, עוד לא היה את כל הסימנים, קרה פה משהו. בכל זאת היא שכנעה אותו לעצור, כולנו נכנסנו ונסענו לדרכנו לירוחם, שמחים וטובי לבב. ואז, כמובן, נתתי טיש בישיבה, ביום שישי שאחרי זה, באתי לחבר, סיפרתי להם את הסיפור, כן, זה הנס של הספר שחזר בתשובה בעקבות הספר צמרת, חזר בתשובה בעקבות הנס שהוא חווה. אמרתי להם, מה אתם אומרים על הדבר הזה? נס גלוי, לא? אמרתי להם, לא, אני לא רואה פה שום נס. לא בדקתי סטטיסטית כמה רכבים נקלעו לאותם מצבים. הסיכוי הוא נגיד אחד ל-10,000 שדבר כזה יקרה, סתם, אוקיי? אולי היה 10,000 מקרים שבהם זה לא קרה. מקרה אחד מתוך 10,000 זה קורה. זה המשמעות שיש סיכוי אחד ל-10,000, לא? לא בדקתי את כל המקרים האחרים. איך אני יכול לדעת? אם היה רק מקרה אחד כזה ובאמת מישהו מיד נעצר לידי, אז זה נראה מאוד מובהק סטטיסטית. אבל אם זה המון מקרים, ובסדר, למישהו אחד זה צריך לקרות, לא? זאת אומרת, מישהו אחד יהיה באותו רכב שנמצא באחד מ-10,000 מקרים האלה, שלידו יעצור השכן שלו ויאסוף אותו הביתה. אז המישהו הזה היה אני. מה, איזה נס יש פה? סטטיסטיקה פשוטה. עכשיו, מה אומרים על דבר כזה? לא יודע. יכול להיות שאתה תגיד לי, כן, אבל זה שזה קרה לך, זה פקח את עיניך, איזשהו סוג של מפגש בלתי אמצעי עם הסיטואציה, מה שאמרתי קודם. או לחילופין, שזה כמו הספר תהילים שעצר את הכדור, או כל השטויות האלה. לא יודע, אותו דבר, לא יודע. אפשר לדון. בכל מקרה, לענייננו, אחרי שהוכחנו שאין אלוקים, בואו נחזור לטענות שיש. היכולת לשנות עמדות מוצא, כן, הנחות יסוד, בעצם ראויה רטוריקה. אבל הרטוריקה הרבה פעמים משתמשת בכלים לוגיים. אפשר להראות לו סרט, להפגיש אותו עם הסיטואציה, אבל אפשר עם כלים לוגיים. למשל, אני יכול להראות לו מה התוצאות שיוצאות באופן לוגי מההנחה שלו שאין אלוקים. למשל. ואז עכשיו אני שואל אותו, תבדוק את עצמך, התוצאות האלה נראות לך? הן סבירות בעיניך? אם כן, הכל בסדר. אבל אם לא, אז כנראה אתה צריך לשקול מחדש את השאלה אם אתה כן מאמין באלוקים או לא מאמין באלוקים. ופה שימו לב, השתמשתי בכלים לוגיים כדי לעשות את זה. כי גזרתי באופן לוגי מסקנות מתוך ההנחות שלו. אבל מה שהשימוש שעשיתי בכלים האלה, זה לא כדי לשכנע אותו במסקנה. את המסקנה הוא כבר הבין שהיא נכונה, שהיא לא נכונה. אלא כדי להראות לו שאם המסקנה הזאת יוצאת מההנחות האלה ובעיניך היא לא נכונה, תבדוק את יחסך להנחות. כנראה שההנחות האלה לא נכונות. צריך לזרוק אותם להנחות, מה שנקרא. כן? זה שימוש בכלים לוגיים כדי לעשות פעולה שהיא רטורית. כדי לשנות את עמדתך להנחות יסוד, לא כדי להוכיח לך את המסקנה. אתם יודעים, למדתי פעם בקורס לפילוסופיה, מבוא לפילוסופיה, מישהו אמר, מרצה, אמר פעם ש... מה ההבדל בין פילוסופיה לתיאולוגיה? בפילוסופיה אתה לוקח הנחות וגוזר מהן מסקנות. בתיאולוגיה אתה לוקח מסקנות וגוזר מהן הנחות. חפש את ההנחות שיובילו אל המסקנה שאתה חפץ בעיקרה. כן, זה בדרך כלל מה שעושים תיאולוגים. דיברנו על זה כשדיברנו על הראייה של אנסן. כן, אז גם פה בעצם אותו דבר, זה טענה רטורית. טענה רטורית זה בעצם למצוא מהן ההנחות הרלוונטיות אם המסקנה שלי היא המסקנה הזאת. הכלים הלוגיים משמשים אותי, אבל בכיוון ההפוך. במקום לקחת את ההנחות ולהבין מה המסקנה שיוצאת מהן, אלא אני מראה לך מה המסקנה שיוצאת מההנחות כדי להראות לך שאתה לא מסכים להנחות. כי לא יכול להיות שזאת המסקנה שאתה תקבל. זה המסקנה בלתי סבירה. אנחנו למשל מטפלים בפרדוקסים, גם זה כתבתי באתר שלי כמה טורים. שאנחנו נתקלים בפרדוקס. כן? אז הפרדוקס בעצם מוכיח לי טענה מסוימת. והאינטואיציה שלי אומרת שהטענה הזאת לא נכונה. אבל הנה, הטיעון הזה מראה לך שהיא כן נכונה. זה נקרא פרדוקס. איך פותרים פרדוקס? אפשרות אחת, זה למצוא טעות בטיעון. תלס ועצב או משהו כזה. טיעון שגוי. יש שם כשל בתוך הטיעון. אז הכל בסדר, נכון? אני נשאר עם ההנחה שאיתה הייתי, הוכחת לי את ההנחה, המסקנה ההפוכה, טעות, יש טעות בטיעון. לחילופין, לא מצאתי טעות בטיעון. אין טעות בטיעון. אז אם אני אדם ישר, אז הנה, הוכיחו לי שהטענה שלי לא נכונה. יש פה טיעון שמוכיח שההפך הוא הנכון. אז אני צריך להיות ישר ולוותר על התפיסה שלי, נכון? יביאו לי טיעון משכנע לטובת התפיסה המנוגדת. זה מה שאדם ישר אמור לעשות. לא בהכרח. יש עוד אפשרות. אם אני מאוד מאוד משוכנע במסקנה שלי, אז הפרדוקס בעצם, כשהוא מוכיח לי שהמסקנה הזאת לא נכונה, אני חושב שמשהו שם בכל זאת פגום. לא מצאתי פגם. אולי אני לא מספיק חכם. יכול להיות שיש פגם בטיעון, ואני לא מספיק חכם, לא הצלחתי לשים עליו את האצבע. ולכן אני, למרות שאני אדם ישר אינטלקטואלית, אני לא מוותר על התפיסה שלי. למרות שיש טיעון שמוכיח שהיא לא נכונה. ולא מצאתי בו פגם בטיעון הזה. תחשבו על פרדוקס הצבא השוודי. תראו את פרדוקס הצבא השוודי? זה אחת הדוגמאות שהבאתי שם. פרדוקס בוחן הפתע לפעמים קוראים לו. כן, הממקף בצבא השוודי אומר לכיתה שלו, יש לכם תרגיל פתע באחד מימי השבוע הקרוב. ראשון, שני, שלישי, תרגיל שלוקח 24 שעות. יתחיל מ-6 בבוקר, ייגמר ב-6 בבוקר למחרת. אוקיי? אז זה מיום ראשון ב-6 בבוקר, זה אחד מהימים, עד יום ראשון הבא ב-6 בבוקר. בסדר? יהיה לכם תרגיל פתע. עכשיו, ביום האחרון זה לא יכול להיות. כי אם זה יקרה בשבת, מ-6 בבוקר בשבת עד 6 בבוקר בראשון, אז אני לפני 6 בבוקר כבר יודע שהולך להיות תרגיל, כי אם עד עכשיו הוא לא היה, והשבוע חייב להיות, אז הוא יהיה עכשיו, נכון? אז זה כבר לא פתע. אז לכן ברור שהמפקד לא יכול לעשות את התרגיל ב-6 בבוקר של שבת, נכון? אבל אם ככה הוא לא יכול לעשות אותו גם ב-6 בבוקר של יום שישי, כי אם אני יודע שבשבת הוא לא יכול לעשות, אז ברגע שהגיע 5 בבוקר ביום שישי, אני יודע שהוא יהיה ב-6 בבוקר של שישי. כי בשבת הוא הרי לא יכול לעשות. נו, אז שוב פעם הוא לא יהיה תרגיל פתע, אז גם בשישי הוא לא יכול לעשות. אבל אז גם בחמישי לא, אותו דבר. ברביעי לא, בשלישי לא. קיצור, אין בוחן פתע. אין דבר כזה בוחן פתע. או תרגיל פתע. עכשיו, אני מניח שכולכם משוכנעים כמוני שיש. הופתענו לא פעם מבוחן פתע, נכון? אבל אני מאמר שאם תחשבו טוב, לא תמצאו טבק בטיעון הזה. זה טיעון מאוד מתעתע. לא תמצאו את הבאג, יש באג בטיעון. לא תמצאו אותו. מה עושים? טוב, אז הוכיחו לנו, צריך להיות ישרים ולוותר. אז כנראה שאין בוחן פתע. אין דבר כזה בוחן פתע. נכון? זאת אומרת ישר, לא? אני נורא משוכנע אבל שיש, מה זאת אומרת? זה בדידיה ועובדה. אז אני אומר, טוב, כנראה שיש איזשהו פגם בטיעון, אני לא מספיק חכם כדי לעלות עליו. זה הכל. אפשרות, לא? יכול להיות גם. כן, זה גם אופציה. ולכן, הרבה פעמים, טיעונים מהסוג הזה, טיעונים רטוריים, זה טיעונים שאומרים לך, תראה, זאת הזיקה בין ההנחות לבין המסקנה. אם המסקנה לא נראית לך, אז או שתמצא פגם בטיעון, או שתוותר על אחת מן ההנחות, או שתוותר על המסקנה. אלה שלוש האפשרויות. נכון? אבל הרבה פעמים, גם אם אני לא מוצא פגם בטיעון, יש עדיין אפשרות להגיד, טוב, אבל אולי יש פגם בטיעון, רק אני לא מספיק חכם כדי לשים עליו את האצבע. לא מצאתי אותו. וזה מה שהרבה פעמים אנשים אמרו לעצמם, אם הם מאוד מאוד משוכנעים במסקנה. הם לא מוכנים לוותר על המסקנה. למרות שהטיעון נראה מאוד משכנע. כן, תחשבו על אכילס והצב. כן, אכילס והצב, לאנשים שלא מיומנים קצת במתמטיקה, זה נשמע כמו טיעון מדהים, שאין עליו תשובה. שאכילס לא יכול להשיג את הצב. ברור שהוא יכול להשיג אותו, הוא משיג אותו. עכשיו, כן, התכנסות של טורים, אבל מי שלא מכיר את הדבר הזה, אני נפגשתי עם אנשים שמורטים שערות, גם אחרי שהסברתי להם, לא הצליחו להבין. זה טיעון מוחץ. נו, אז מה, אז בגלל זה אכילס לא ישיג את הצו? הרי ברור שהוא משיג את הצו. אלא מה, אתה צריך להניח, טוב, אז כנראה יש בג בטיעון, אני לא מספיק חכם כדי להבין מהו. זה הכל. לכן הרבה פעמים, טיעונים רטוריים הם טיעונים באמת חלשים יותר. כי אתה אומר, תראה, אני משתמש בכלים לוגיים כדי להסיק מסקנה מתוך הנחות, המסקנה הזאת לא נראית לבין השיח שלי, עדיין זה לא אומר שהוא יוותר על אחת ההנחות. או שהוא יאמץ את המסקנה, יכול להיות שהוא אומר, טוב, יכול להיות שיש בג בטיעון, ואני לא יודע, לא שמתי עליו את האצבע, על הבג בטיעון. אוקיי? טוב, אז זה לגבי, לקח לי הרבה זמן העניין הזה, אבל לא נורא. מה שבכל מקרה הדבר הזה אומר, זה שהכלי הבסיסי, שבו אנחנו אמורים להשתמש, כאשר אנחנו באים לבדוק טיעונים לטובת קיומו של אלוקים, זה הכלי של אינטואיציה. האינטואיציה שלנו היא זו שנותנת לנו את הנחות היסוד. וטיעון שמוכיח את קיומו של אלוקים תמיד יצא מהנחות יסוד אינטואיטיביות. שזה מה שנותן להם את התוקף, האינטואיטיביות. ואז יכול להיות טיעון לוגי שגוזר גוזר מההנחות האלה את המסקנה. עד כאן הפתיח. עכשיו אני אדלג ממש לסוף כדי לפחות שהיום נגמור את הפתיחה ואת הסיכום. הסיכום של הסמסטר הקודם. חילקתי את הדרכים להגיע לאמונה באלוקים ל-6 או 7 דרכים. קאנט הצביע על 3 דרכים. תלוי בגמרא בקידושין אם זה 3 או 3 דרכים, כן? קאנט הצביע על 3 דרכים. ראיה האונטולוגית, ראיה קוסמולוגית ופיזיקו-תיאולוגית. ראיה אונטולוגית זה ראיה שמבוססת על ניתוח מושגי, טיעון של אנסלם, אני לא אחזור עליו כאן. ראיה קוסמולוגית זה ראיה שאומרת משהו קיים, לא משנה מה ומה אופיו, לכן מישהו יצר אותו. טענה פיזיקו-תיאולוגית אומרת משהו קיים ויש לו תכונות מסוימות, הוא מורכב, הוא מתוכנן, הוא מתואם, ולכן מישהו יצר אותו, דומה לשני, אבל מניח הנחות לגבי המשהו הזה שקיים, לא סתם שמשהו קיים. זה הדרך השלישית. הדרך הרביעית, אנחנו נגיע אליה בהמשך, זה אני קורא לזה הדרך הרטורית, מה שקצת דיברתי על זה היום, דרכים רטוריות, לא אפרט כאן, אנחנו נגיע לזה. יש אינטואיציה ישירה, אני חושב שיש אלוקים, כי יש לי אינטואיציה שיש אלוקים, שזה בסדר גמור. מה שקוראים אמונת תמימה הרבה פעמים. אמונת תמימה זה לא כי ההורים שלי אמרו, זה מה הם אמרו לי. גם ההורים של הפגני אמרו לו שיש שדים. אלא יש לי אינטואיציה שיש אלוקים. אז זה בסדר גמור, כמו שאינטואיציה יכולה לתת לי הנחות, שמהם אני אגזור את קיומו של אלוקים, האינטואיציה גם יכולה להגיד לי את זה שיש אלוקים. אז זה הדרך החמישית, הדרך השישית זה מסורת, קיבלתי במסורת התגלות, את ההתגלות, הדורות העבירו אליי את המסורת על ההתגלות, ואני נותן אמון במסורת הזאת, ולכן אני מגיע למסקנה שיש אלוקים. בסדר? אז יש מסורת, אינטואיציה ישירה, רטוריקה, זה 3 הדרכים של קאנט, 6 דרכים. 6 סוגי דרכים, אוקיי? אמרתי שהדרכים הן בלתי תלויות בכמה מובנים. קודם כל, כל דרך כזאת מוכיחה את קיומו של אובייקט אחר. כל טיעון לטובת קיומו של אלוקים מניח הגדרה אחרת למה זה אלוקים. מי זה אותו אלוקים שאת קיומו אני מוכיח? מעבר לזה, הטיעונים הם טיעונים שונים. אז נגיד שטיעון מספר 3 הוא כושל, אבל בעיניי טיעון 1 או 2 הם בסדר, זה מספיק. מספיק שאחד מהם תקף מבחינתי, כדי להגיע למסקנה שיש אלוקים. לא צריך שכולם יהיו תקפים. לכן למשל, האבולוציה שתוקפת את הטיעון מהסוג השלישי, הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, היא מאוד overrated בדיון הזה. אתם חושבים, טוב, אם יש אבולוציה, אז זה מכה ניצחת לאמונה באלוקים. אפילו נגיד שזה תוקף את הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, אז מה? יש עדיין עוד כמה וכמה דרכים אחרות להגיע לאמונה באלוקים. אז הדרך הזאת לא מחזיקה מים. אז מה יש? זה אומר שאין אלוקים? לא. כמו שאם יש, הבאתי לכם הוכחה לזה שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, ומצאתם טעות בהוכחה. האם זה אומר שסכום הזוויות במשולש הוא לא 180 מעלות? לא. זה אומר שהשאלה נשארה פתוחה, כי אין לי הוכחה. יש לי הוכחה אחרת, אז אני, מכוחה אני אגיע למסקנה הזאת. אותו דבר פה. זה שהפלנו את אחת ההוכחות, זה לא אומר שום דבר לגבי המסקנה. אוקיי? לכן יש אי תלות בין הטיעונים האלה. מספיק שאחד מהם יחזיק מים כדי שיגיע למסקנה שיש אלוקים. לא צריך שכולם יהיו נכונים. ואז התחלנו לזכור את הטיעונים השונים. התחלנו עם הטיעון האונתולוגי, שזה טיעון שמניח שאלוקים זה היש המושלם, זה ההגדרה של האלוקים שאותו מוכיחים. לא משנה, דיברנו על הטיעון הזה, על המגרעות שלו, על האופי שלו וכו'. אחרי זה עברנו על הטיעון הקוסמולוגי. הטיעון הקוסמולוגי בעצם מוכיח את קיומו של אלוקים מזה שהעולם קיים, ואם העולם קיים מישהו יצר אותו, אז זה בעצם אלוקים כיוצר העולם, כבורא העולם. הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי זה אלוקים כמהנדס, כי אתה מניח את המורכבות של העולם, לא את עצם קיומו. המורכבות של העולם, ואתה אומר, דבר כל כך מורכב צריך מרכיב. אז לכן זה אלוקים כמהנדס, מוכיח את קיומו של אלוקים המהנדס של העולם, כן, החכם, בעל היכולות. וכן הלאה. אז כל טיעון כזה מוכיח את קיומו של אלוקים אחר. דיברנו על שני הטיעונים הראשונים, גמרנו, היינו באמצע הטיעון השלישי. בשיעור הבא אני אתחיל מהטיעון השלישי, ואז נמשיך הלאה. בסדר? אני עושה קצת חזרות לטובת אלה שהצטרפו פשוט, אז סליחה שוב פעם מאלה שכבר שמעו. היו קצת תוספות היום, אבל עדיין, את הרוב אמרתי. טוב, זהו.